ערב טוב, ברוכים הבאים. אנחנו היום נעסוק באחד הפסוקים המרכזיים שאנחנו אומרים אותם בתפילה בראש השנה. והפסוק המרכזי הזה הוא נמצא בתוך הפרק שגם אותו אנחנו אומרים הרבה פעמים מאוד בתפילות בראש השנה. אז אולי כדאי שניפגש קודם כל עם הפרק כדי לראות את ההקשר. למנצח לבני קורח מזמור. ננסה להבין את הפרק הזה ממש בצורה ראשונית. כל העמים תיקו חף, הריעו לאלוהים בכל רינה. כלומר, דוד המלך פונה אל כל העמים, אל כל האנושות, ואומר שצריך לשבח את השם. מדוע? כי אדוני עליון נורא, מלך גדול על כל הארץ. השם הוא כל כך עליון, עד כדי כך שהעליוניות שלו מופיעה שהוא מולך על הארץ. ואז מופיעים פסוקים שקצת משנים לכאורה את הכיוון, אבל אולי מבררים אותו יותר טוב. ידבר עמים תחתנו ולאומים תחת רגלנו. מי אומר את זה? עם ישראל. כלומר, נכון שריבונו של עולם הוא מלך על כל העמים, הוא מלך גדול על כל הארץ, נכון? אבל הדרך שדרכה מופיע מלכותו, מופיעה המלכות האלוקית על כל הארץ, היא דרך עם ישראל. ולפעמים ההופעה של המלכות האלוקית דרך עם ישראל דורשת איזשהו מאבק בינינו לבין אומות העולם, ולכן אומר דוד המלך, ידבר עמים תחתנו ולאומים תחת רגלנו. לפעמים המציאות של הופעת מלכות השם על ישראל כדי לגלות את מלכותו בעולם עוברת דרך המאבק של ישראל באומות העולם, והקדוש ברוך הוא מדביר את הגויים תחתנו. ולכן יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר אהב סלע. כלומר, איזושהי כותרת ראשית כזאת. בראש השנה אנחנו ממליכים את השם על כל העולם, והמלכת השם על כל העולם עוברת דרך מלכותו על ישראל, כשהמלכות הזאת מופיעה לפעמים במאבקים מול אלה שמפרים לקדוש ברוך הוא למלוך דרך עם ישראל. זה בעצם הכותרת, אני פשוט מנסה לתרגם את המילים. ואז מופיע הפסוק שלנו, שנראה לכאורה לא קשור בכלל לפרק הזה. עלה אלוהים בתרועה, אדוני בכל שופר. אני ממשיך כדי לראות עד כמה הפסוק הזה לכאורה לא קשור בכלל לפרק. זמרו אלוהים זמרו. מי? כל העמים. ככה דורשת הגמרא. זמרו למלכנו זמרו. מי מזמר למלכו? עם ישראל, מלכנו, המלך שלנו. אז אם כן, כל הגויים תזמרו לאלוהים, תשפחו את אלוהים, דרך הזמרה המיוחדת של ישראל. כי מלך כל הארץ אלוהים, זמרו משכיל. הנה, שוב חזרנו, שהקדוש ברוך הוא בעצם הולך על כל הארץ. מלך אלוהים על גויים, אלוהים ישב על כיסא קודשו. שוב, המלכות הכללית, על כל העולם, על כל האנושות. נדיבי עמים נאספו, יש כאלה בעמים שהם בחינת נדיבים, הם יודעים שהמלכות האלוקית בעולם מתגלה דרך מלכותם של ישראל, בחינת נדיבי עמים. עם אלוהי אברהם. מבינים שהמלכות הזאת עוברת דרך אלוהי אברהם, כי לאלוהים מגיני ארץ מאוד נעלה. טוב, אז מה הקשר? לעלה אלוהים בתרועה, אדוני בכל שופר. מה זה קשור לנושא של הפרק בכלל? זה לא ממין הנושא, לכאורה. יותר מזה, כשחזל דורשים את הפסוק הזה, אז אומרים דבר משונה מאוד. במקור אחד אצלנו, יהודה ורבי נחמן פתח, עלה אלוהים בתרועה אדוני בכל שופר. כלומר, בשעה שהקדוש ברוך הוא יושב ועולה על כיסא דין, בדין הוא עולה. כשהקדוש ברוך הוא מתיישב על כיסא הדין, אז הוא מתיישב בדין על כיסא דין. מה איתם? עלה אלוקים בתרועה. אבל הוא בשעה שישראל נוטלים שופרותיהן ותוקעים לפני הקדוש ברוך הוא, כנראה שכל השופר הוא תקיעה. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא את קרן העיל שממנה ניתן להוציא קולות, ואם האדם לא מנסה לסלסל בכל השופר, אז כשהוא נופח את מה שהוא נופח לתוך הפייה של השופר, לתוך קרן העיל, איזה קול יוצא? תקיעה. כל אחד, לא יוצא תרועה, רק אם הוא משנה את האוויר אצלו, אז יוצא טוטוטו. אבל אם הוא ממשיך את הטבע, כפי שהוא, אז יוצא תקיעה, יוצא כל שופר, כל פשוט. אז הוא בשעה שישראל נוטלים שופרותיהם ותוקעים לפני הקדוש ברוך הוא, ולא מרים, עומד מכיסא הדין ויושב בכיסא רחמים. דכתיב, השם בכל שופר. אז זה העניין הזה. השם עולה בתרועה ואנחנו תוקעים בשופר, אז פתאום הוא עובר מדין לרחמים. הוא מתמלא עליהם רחמים, הוא מרחם עליהם, והופך עליהם מידת הדין לרחמים. מתי? בחודש השביעי. טוב, אז אם כן, כנראה שכדי להבין את הפסוק הזה, וכדי להבין את הפרק הזה, ואולי כדי להבין בכלל את כל המשמעות של ראש השנה, ואולי בכלל את כל המשמעות של העולם ושל ההיסטוריה, אז אולי אנחנו צריכים טיפה להתבונן ביחס שבין התקיעה לבין התרועה. בין התרועה לבין השופר. בין אלוהים לבין השם. עלה אלוהים בתרועה, השם בכל שופר. אז בואו נעשה איזשהו ניסיון קצר ביחד. נלך לאיזושהי פרשייה קצרה בתורה, פרשיית החצוצרות בפרשת בעלותך, ונראה באמת האם יש הבדל עקרוני בין תקיעה לתרועה. התורה כאן מתארת מצבים שונים שבחלקם תוקעים, בחלקם מריעים, ובחלקם תוקעים תרועה. מריעים אבל בדרך תקיעה. בואו נראה. מקור 6. וידבר אדוני אל משה לאמור, עשה לך שתי חצוצרות כסף, מקשה תעשה אותם. למען מה? מה מטרת החצוצרות הללו? והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות. זה לא רק זה, אבל זה אולי הכותרת הראשית. כלומר, התפקיד של החצוצרות הוא כפול, שני תפקידים. א', לקרוא לעדה. פעם לא היה הודעת אס-אמסים ככה בבת אחת, או איזה כרוז, או איזה הודעה ברדיו. אלא כשהיו רוצים לאסוף את כולם, כשהיו רוצים לעשות איזושהי אספה, לקרוא לכולם, מקרא עדה, היו צריכים לעשות איזשהו סימן. מה היה הסימן? תכף נראה, התקיעה בחצוצרות. וב', כשעם ישראל היה צריך לנסוע ממקום למקום, ולמסע המחנות, ולמסע את המחנות, אז היו תוקעים בשופר. אבל התורה מדייקת. ותקעו בהן, כשתוקעים בשתי החצוצרות, ונועדו אליך כל העדה אל פתח אוהל מועד. כלומר, אם עם ישראל שומע שתי תקיעות, כלומר, שני קולות פשוטים, שני קולות קבועים של החצוצרה, אז הוא יודע אספת חברים של כל כלל ישראל. איפה? באוהל מועד. אבל אם באחת יתקעו, אבל אם תוקעים רק בחצוצרה אחת, ונועדו אליך הנשיאים ראשי אלפי ישראל. אם תוקעים בחצוצרה אחת, אז רק המנהיגות הציבורית, רק היא צריכה להגיע אל מקום התקיעה. אלו אל מועד כנראה. אבל אם עם ישראל צריך לנסוע ממקום למקום, אז אומרת התורה דבר שונה. ותקעתם תרועה, ונסו המחנות אחונים קדמה. ותקעתם תרועה שלית, ונסו המחנות אחונים תימנה. ומציין את התורה כדי שלא נתבלבל, תרועה התקיעו למסעיהם. כשעם ישראל נוסע, אז דווקא אז מופיע כל התרועה. אבל תרועה דרך התקיעה. התקיעו ותקעתם תרועה. תרועה התקיעו. ובהקיל את הקהל, כפי שכבר התורה אמרה, אבל אם רק מקילים את הציבור או את המנהיגות, ובהקיל את הקהל תתקעו ולא תריעו. ובני אהרון הכהנים יתקעו בחצוצות וכו' וכו'. ועוד שני מקרים אחרונים, וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם, נו מה אז עושים, וערעותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני השם אלוקיכם וכו'. אז אם כן, בזמן מלחמה, תרועה בלבד. ומה קורה בימים טובים ובמועדים, וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשכם, מה קורה שם? ותקעתם בחצוצרות על עלותיכם ועל זבחי שלמכם, ויהיו לכם לזיכרון וכו'. כלומר, אם אנחנו מסכמים, יוצא ככה, שכדי לאסוף את כלל ישראל, או כדי לאסוף את הנשיאים, או בזמן הקרבת הקורבנות, במועדים, במצבים האלה אנחנו רק תוקעים. הכהנים תוקעים. אם אנחנו לפני מלחמה, רק מריעים. ואם אנחנו לפני מסע, אז תוקעים תרועה. רק בשביל ההסבר, נגיד, תקיעה ותרועה. טוב, בואו, אם בזמן המסע, או בזמן היציאה למסע, מופיעה התרועה, אז בואו אולי רגע ננסה לעשות חילוק עקרוני, יסודי קודם כל. מה ההבדל בין המצבים שבהם תוקים לבין המצבים שבהם מריעים? נו, מה אתם אומרים? או מה אתן אומרות? פשוט קודם כל, מתי תוקעים, מתי מריעים? עיקרון, בואו נוציא עיקרון, נמצא מכנה משותף לכל המצבים. מה? תקיעה בהתכנסות ויציאה למסע. בואו אולי נגיד הגדרה יותר ממוקדת.
נו. התקיעה
היא כלפי פנים והתרועה כלפי חוץ, זה נכון. אוקיי, בואו נגיד אולי בצורה אחרת. התקיעה היא ממש כמו תקיעה. כלומר, כשיש קול פשוט, קבוע, יציב, זה מסמל מצב של קביעות, של יציבות, של רצף. ממש כמו הקול של התקיעה, שהוא קול אחד, הוא אחד, התחלה, אמצע וסוף אותו קול. אז במצבים שבהם עם ישראל נמצא במנוחה, עם ישראל נמצא באיזשהו יישוב הדעת, עם ישראל נמצא באיזושהי מציאות של יציבות וקביעות בממד החיובי של המילה קביעות, לא קיבעון, אז תוקים. אבל במצבים שהם מצבי תנועה, מצבים שהם לפני יציאה מהמנוחה, יציאה אפילו מהשגרה, יציאה מהסדר, עד כדי חס ושלום מלחמה שמי יודע מה יכול לקרוא שם בתוך מהלך המלחמה. בקיצור, במצבים של טלטלה פוטנציאלית ושל זעזוע, של שינוי מהסדר, של תנועה ולא של מנוחה, אז מרים. בואו נראה איך אומר את הדברים הרב הירש בלשונו המופלאה. מקור 5. משמעות תקע תף קוף עין, להכניס דבר בכוח. כשאנחנו תוקעים מסמר בקיר, תקעתי מסמר בקיר. מה עכשיו מצבו של המסמר? תקוע. ואם אני יודע לתקוע אותו, ואני לא דרך אגב, אז הוא תקוע. כלומר, הוא יציב בקיר. יזוז הקיר, המסמר לא יזוז. הוא תקוע. להכניס דבר בכוח, על מנת שישאר שם דרך קבע, לנעוץ, לדחוב, לשקע, זה נקרא תקיעה. ומכאן גם תקיעת כף. מי ששם לב, אז בחופה, על פי מנהגי הספרדים, אז יש כמה קניינים שם עם הכתובה. אחד הקניינים זה תקיעת כף, שחתן נשבע שבוע חמורה, תקיעת כף. נכון? כף לכף, יד ליד. מה זה העניין הזה של תקיעת כף? למה נקרא תקיעה? אומר הרב הירש. ומכאן גם תקיעת כף שהיא סמל להתחייבות, ששם שם הקביעות מסומלת בתוצאה שנתכוון לה. כלומר, התוקע מוסר את כפו ומניחה דרך קבע בכף חברו. כשאדם מתחייב לעמוד בדבר באופן קבוע, כשהוא עושה חוזה והחוזה הזה מחייב אותו, אז תוקעים כף. אז החתן הזה, לדוגמה, הוא מתחייב בכל התחייבויות הכתובה, ולכן הוא תוקע כף. תוקע כף, מלשון, זה תקוע. קיבלתי על עצמי שזה יהיה מכאן, בעזרת השם, ולא נשתמש, אבל כל הדרך. וכאין זה משמעות התקיעה האמורה כאן. התוקע בחצוצרה נופח באוויר בלא ערף, וכך מוציא קול שאיננו פוסק. קול אחד. הרי זה קול של קריאה. קריאה לכולם, וקשור קצת להתכנסות, אבל אנחנו נתמקד אולי דווקא בקביעות. לעומת תרועה, השורש של המילה תרועה, משורש רש עין עין, רעוע, או רוע. כשיש מצב רעוע, כשיש מצב משתנה, כשיש זעזועים, כשיש טלטלות, כשלפעמים הרע מופיע במציאות, ויש הרבה שברים במציאות, אז מופיע כל שבור. לשבור. דרך אגב, מאוד מעניין. הגמרא כידוע מחלקת בין גנוך לגנח לילול לילים. מה זה גנוך לגנח, אומר רש"י? רש"י קצר שם, אבל חשוב מאוד. גינוך הגנח, כמו אלה, כמו החולים, שכשהם, כשכואב להם, אז הם גונחים גניחות ארוכות, ויש הפסקה בין גניחה לגניחה. זה נקרא שברים. אבל תרועה, זה כדרך הבוכים, אומר רש"י, שמייללים, כמו איזה תינוק, זה גינוך הגנח, ילול לילל. אבל בוא נסכים על משהו. שהמצב של החולה והמצב של הבוכה הוא מצב לא נורמלי. אדם נורמלי הוא בריא, בעזרת השם, ואדם נורמלי הוא מחייך, הוא לא בוכה. מבסוט. בכל אופן, המצב הזה הוא מצב שונה, הוא מצב לא נורמלי. ולכן התרועה היא משדרת איזושהי מציאות ראועה, איזושהי מציאות של טלטלה, איזושהי מציאות שהעולם הידוע שהיה עד עכשיו נשבר. יש עכשיו שברים, יש משבר. לכן המוציא, המריע, מוציא שברי קולות, קצרים או ארוכים, תרועה או שברים. וכך משמיע הקול שבור. לכן, לפני שיוצאים למסע, אז הקדוש ברוך הוא איתנו במסע, הקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו נוסעים. בסדר, אז זה תרועה, אבל זה גם תקיעה. אבל כשיוצאים למלחמה, כאן יש אויב, לפעמים אכזר מאוד, ומסוכן מאוד, כאן זה רק תרועה. הרי זה כל התנועה המזורזת והמוצאת כל המסע. יוצא לפי זה, יסוד גדול מאוד, שיש בעצם מציאות שנקראת תקיעה, ויש בעצם מציאות שנקראת תרועה. נתקדם. העולם שלנו, 6,000 שנות טבע והיסטוריה, הוא עולם של תקיעה או עולם של תרועה? תרועה? אין ספק. מקור העולם, לפני שנברא העולם, הוא אדם ראשון בגן עדן. תקיעה או תרועה? תקיעה. התכלית של העולם, המטרה של העולם, נגיד עולם הבא, תקיעה או תרועה? תקיעה. כלומר, אנחנו יוצאים ממקור של תקיעה, והולכים אל שלמות של תקיעה, שבדרך, שהיא דרך ארוכה מאוד, יש הרבה הרבה רעוע, הרבה תרועה. וכל השאלה, וכאן אנחנו נכנסים לסוף לעניין, כל השאלה, האם במצבי התרועה אנחנו יודעים לתקוע? קרי, האם אנחנו מבינים שמצבי התרועה הם תוצאה של התקיעה הראשונה, שבהשגחה שלא תמיד אנחנו מבינים אותה, כי יש הרבה רע בדרך של התרועה, בסוף התהליך הזה נגיע אל התקיעה האחרונה, אל התקיעה השלמה. ביום ההוא יתקע בשופר גדול. זאת השאלה. על זה אמר דוד המלך בספר תהילים, שזה לא פשוט להיות אדם כזה, או להיות עם כזה, שיודע התרועה. אשרי העם יודעי תרועה. משמע ששאר העמים, הם לא יודעים תרועה. מה הם לא יודעים תרועה? תן לי ילד קטן בן 3. תאמן אותו, הוא יתריע לך. יתרע לך, נקרא לזה כך. הוא יעשה כל הטו-טו-טו-טו-טו. אלא ברור שלא על זה מדובר שהם לא יודעים להריע, במובן הטכני. הם לא יודעים איך להתייחס על הרעוע. מה קורה כשיש טלטלה? זה מזכיר קצת מעין דוגמה על הדבר. את מה שהגמרא אומרת שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא ימצא את הדין עם אומות העולם. אז יגידו לו, תשמע ריבונו של עולם, אם היית נותן לנו מצווה, היינו מוכיחים לך שאנחנו מסוגלים. אומר הקדוש ברוך הוא, טוב, קחו מצווה קלה, מצוות סוכה. מה הקדוש ברוך הוא עושה? מגדיר עליהם פני חמה, בקיצור, מביא שמש ויתושים וזבובים ודבורים לתוך הסוכה, והם רואים את המציאות הזאת, מבעטים בסוכה, ביעותק המבעט ויוצאים מהסוכה. ואז אומר להם, אתם רואים? אתם לא מסוגלים. שואלת הגמרא, רגע, מצטער פטור מן הסוכה? אומרת הגמרא, נכון, מצטער פטור, אבל לא צריך לבעוט. כלומר, האדם נבחן, זה מה קורה במצבים הראויים, מה קורה במצבים יוצאי הדופן. האם גם שם בתרועה, גם כשמגיעים הזבובים לסוכה, אחרי כל המאמצים שלו, והחום, גם אז הוא יודע שבעצם יש כאן תקיעה ביסוד התרועה. אומר דוד המלך בספר תהילים, רק עם ישראל יודע לתקוע תרועה. אומות העולם לא יודעות, לא יודעים לעשות את זה. הם לא יודעים לחיות את זה, זה לא מדרגת החיים שלהם. כשהחיים משתנים, כשהחיים מתחלפים, כשהחיים מתלטלים, כשהחיים מזדעזעים, אז לפעמים המצב הוא התמוטטות, הוא התפרקות. אבל עם ישראל לא ככה. גם הכלל וגם הפרט. אנחנו אשרי עם יודעי תרועה. בואו נראה רגע לשון המאירי, בפירוש שלו לתהילים, אומר דברים כל כך יפים. אומר המאירי כך, 7. אשרי העם יודעי תרועה. כלומר, אשרי העם שבחרתו לנחלה ולסגולה, ובמה מתבטאת הבחירה הזאת שהוא נחלה וסגולה, והיית מלך עליהם, ועכשיו הנקודה, והיו מצליחים בהשגחתך ובהנהגתך עד שהייתה שמחתם רבה ומתמדת. הם יודעים לנהל את חיי התרועה של העולם הזה מתוך מבט של השגחה והנהגה אלוקית. ולכן תמיד הם שמחים. רבה ומתמדת. זה לא אומר שאין דברים עצובים, זה לא אומר שאין דברים רעים, זה לא אומר שאין דברים מצערים, אבל זה תמיד תקיעה לפני תרועה. ודרך אגב, אסור לשכוח את ההלכה, שיש אומרים שהיא מאז משה עברה במסורת, שאין תרועה בלבד, תמיד תקיעה לפניה, תקיעה לאחריה. אין, אסור לנו רק להריע. מצד האמת, תמיד תקיעה לפניה, תקיעה לאחריה. כי תמיד מקור העולם הוא התקיעה, ומגמת העולם שבסוף נגיע אליה היא התקיעה. הדרך היא התרועה. כל השאלה איך אנחנו מתייחסים אל התרועה הזאת. חז"ל אומרים שגם הוויראות הם הזה, זה לא רק תרועה. ברמה אפילו המעשית אנחנו אומרים שיש קודם כל תקיעה. לא. לכן אמרתי, זה מדרגות שונות. המלחמה זה ממש תרועה. המסע זה תקיעה תרועה. זה כמו אחד שהוציא למסע קומטה. טוב, מסע קומטה של החבר'ה שלו, של הצבא שלו, של הפלוגה שלו, של הגדוד שלו, של החטיבה שלו. יש הבדל, אחד יוצא למלחמה נגד האויב, זה משהו אחר. הכל יחסי, מדרגות. ככה חז"ל אומרים. לעולם אין תרועה בתקיעה. כדי לגלות עד כמה, מה גדול הביטחון שלנו, שמקור ותכלית העולם הוא התקיעה, שבסוף יצא לפועל. נחזור רגע למאירי. עד שהייתה שמחתם רבה ומתמדת, וקרה זה תרועה, כי כן דרך הלוחמים, להריע בעת הניצחון, להראות גבורתם ושמחתם, מצורף גם כן לכוונתם בהפחדת האויבים. והוא עניין הוא תרועת מלך בו. וגם באל יתברך נאמר, דרך משל יריע אף יצריח, על אויביו יתגבר. וזהו, באור פניך יהלכון. אשרי העם יודע תרועה, באור פניך יהלכון. מה זאת אומרת באור פניך? הרי התרועה היא הסתר, התרועה היא חושך, התרועה היא משבר, התרועה היא זעזוע. נכון, אבל גם אנחנו במצבים של תרועה, יודעים לזהות שיש כאן מצד האמת אור פניו, למרות שכלפי חוץ יש כאן הסתר. וזהו באור פניך יהלכון. כלומר, שכל מהלכם של ישראל יהיה בהנהגתך והשגחתך, וזהו בשמך יגילון, בידיעת שמך יגיל. עכשיו בואו נראה לאן הסוגיה הזאת מגיעה. אתה צודק, ודאי, היציאה מהסדר הנורמלי, יש לה מטרה, זה לא סתם פתאום הכל מתרועע. זה לא פתאום יש איזה מלך אכזר שמחליט לעשות כך וכך. יש כאן הנהגה אלוקית. כלומר, ברור שכל התרועות שיש בחיים, של הכלל ושל הפרט, הן תרועות שאמורות להביא את העולם לתקיעה יותר חזקה. אבל זה מסובך. נכון, זה קשור לפה, אבל לא נתפזר. בואו נלמד איזושהי סוגיה קצרצרה בגמרא, שעסקנו בלימוד גמרא, אבל אולי כדאי ללמוד אותה ביחד. הגמרא מסכת ראש השנה מביאה כמה מחלוקות בין רבי יהודה לרבי יוסי, בין רבי יוסי לרבי יהודה. וכל המחלוקות האלה בעצם יונקים מאותו שורש, מאותה גישה. יש את גישתו של רבי יוסי, יש את גישתו של רבי יהודה. אחת הסוגיות קשורות בדיוק לסוגיית התרועה. הגמרא בהתחלה דנה, יש כאן שלוש מחלוקות. שתי המחלוקות הראשונות, לכאורה, תכף נראה, מציינות איזושהי מין מציאות שכביכול המחלוקת היא מה קורה כשיש פסוק בתורה. הרי אנחנו יודעים שעל פי ההלכה צריך לומר 10 פסוקים למלכויות, 10 לזכרונות, 10 לשופרות. הגמרא דנה לכאורה, וזה לא נכון מה שאני אומר עכשיו, מה הדין לגבי פסוק שיש בו שניים? יש בו למשל זיכרונות ושופרות. יש בו למשל מלכויות ושופרות. האם באותו הפסוק אני יכול להשתמש פעמיים? גם כחלק ממניין 10 הפסוקים של המלכויות, וגם כחלק מהמניין 10 הפסוקים של השופרות. וכן אותו דבר זיכרונות ושופרות. לכאורה זאת המחלוקת, אבל המחלוקת השלישית מבררת שזאת לא המחלוקת. אבל בואו נראה. מקור 4. זיכרון שיש בו תרועה. פסוק שהוא בעצם זיכרון, אבל יש בו גם תרועה. כגון שבתון. ובחודש השביעי באחד לחודש, שבתון זיכרון תרועה מקרא קודש. כל מלאכת עבודה לא תעשו וכו'. אומרת הגמרא, אומרה עם הזיכרונות, וככה הלכה דרך אגב, אומרה עם הזיכרונות ואומרה עם השופרות, דברי רבי יוסי. כלומר, לפי רבי יוסי אני יכול, כביכול, לנצל את הפסוק הזה פעמיים. מצד אחד כתוב זיכרון, מצד שני כתוב תרועה. אז הפסוק הזה הרווחנו שניים. הוא גם פסוק לאחד מעשרת הזיכרונות וגם פסוק לאחד מעשרת השופרות. רבי יהודה אומר, לא, רבי יהודה אומר, אינו אמרה אלא עם הזיכרונות בלבד. כי העיקר כאן זה זיכרון תרועה, אז העיקר זה הזיכרון. טוב, מחלוקת שנייה, מלכות שיש עמו תרועה. פסוק שיש בו גם מלכות וגם תרועה. כגון השם אלוקיו עמו, הוא תרועת מלך בו. בלעם. אז אם כן, תרועת מלך. יש גם מלכות וגם תרועה. אומר רבי יוסי, לשיטתו, אומרה עם המלכויות ואומרה עם השופרות, דברי רבי יוסי. אמר לו רבי יהודה, מה פתאום? רבי יהודה אומר, אינו אומרה אלה עם המחלוקת בלבד. אז מה נראית לנו המחלוקת בשלב הזה? האם באמת ניתן לנצל פסוק אחד? פעמיים. אומרת הגמרא, רגע, רגע, רגע. יש עוד מחלוקת ביניהם. תרועה שאין עמה לא כלום. פסוק שהוא רק תרועה. כמו למשל, הפסוק של ראש השנה. הרי בשני הפסוקים, זיכרון תרועה ויום תרועה, של ראש השנה, לא מוזכר שופר. רק תרועה, זה המקור לראש השנה. רק בואו נקבל רגע את הפרופורציה לשורש הוויכוח כאן, לשורש המחלוקת. אלה הפסוקים שמתארים את ראש השנה. זה ראש השנה, הפסוקים האלה. סתם זה תמוע שהתורה קוראת ליום הזה תרועה, ובתפילה אנחנו קוראים לזה שופרות. וכבר אנחנו מתחילים להבין שעלה אלוהים בתרועה השם בכל שופר, זה לא אותו דבר. תרועה ותקיעה זה שני דברים, תרועה ותקיעה. אומרת הגמרא, מחלוקת שלישית, תרועה שאין עמה לא כלום, פסוק שיש בו רק תרועה, אין שופר. האם אני מונה אותו כחלק מעשרת הפסוקים של, של, של השופרות או לא? תרועה שאין עמה לא כלום כגון יום תרועה יהיה לכם. נו, מה אנחנו היינו אומרים? מה אנחנו היינו אומרים? תגיד לי, יש פסוק יותר טוב לראש השנה מאשר הפסוק הזה? זה הפסוק? זה ראש השנה, זה המקור בתורה, פה המקור. אומר רבי יוסי, אומרה עם השופרות, דברי רבי יוסי. ברור, הפסוק הזה זה תרועה. יש שופר. רבי יהודה אומר, אינו אומרה כל עיקר. מפתיע. מדהים, הייתי אומר אפילו. אולי מבהיל, יותר מתאים, לומר. הפסוק שהוא ראש השנה גופה, הוא לפי רבי יהודה לא יכול להימנות במניין הפסוקים של השופרות. מה המחלוקת פה? אז אמרנו שלמדנו בשיעור, יש גם מחלוקת עצומה. זאת בדיוק המחלוקת, מה שאנחנו דנים כאן. מה אנחנו צריכים לעשות בראש השנה? המלאכת השם בראש השנה, מהי המלאכה הזאת? רבי יהודה אומר, המלאכת השם זה התקיעה שלפניה והתקיעה שלאחריה. המלאכת השם זה השורש הרוחני של העולם שבסוף יגיע למטרתו. מה קורה בדרך זה לא העניין. העולם שלנו לא מעניין אותנו, מה שמעניין אותנו זה השם מלך. השם הוא המלך. זהו. מה קרה בדרך אם השם הוא המלך? אנחנו מבינים על מה אנחנו מתכוונים. זה לא מבין הנושא של ראש השנה. אל תדון בזה. בראש השנה, השם הוא המלך. השם מלך, השם ימלוך, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך, כולם ועד. זה רבי יהודה. ראש השנה אנחנו ממליכים את השם בתקיעה. אומר רבי יוסי, רבי יהודה, העיקר בראש השנה זה להמליך את השם בתרועה? העיקר בראש השנה זה לתקוע תרועה? העיקר בראש השנה זה להיות אשרי העם יודע תרועה? העיקר בראש השנה, והלכה כמותו, העיקר בראש השנה זה לגשת אל העולם המסובך שלנו, ואותו לבנות מתוך המקור של התקיעה, ולהביא אותו אל המקום של התקיעה. זה העולם. לכן ברור שהפסוק הזה הוא חלק מעשרת השופרות, וברור שהפסוק הזה הוא הפסוק המסמל את ראש השנה. כי הוא העניין. אולי בואו נראה עוד גמרא שגם עמדנו עליה, כשלמדנו את הסוגיה. מקום אחר, מקור שלוש, הגמרא אומרת שצריך להזכיר 10 פסוקים. גם במלכויות, גם בזיכרון, גם בשופרות. שואלת הגמרא למה? למה דווקא 10? מה נתעכבנו על המספר 10? ככה ההלכה, יש גם דעה של 7, ויש דעה של בשעת אחת 3. אבל מה המקור של 10 דווקא? מה יש לנו מהמספר 10? אומרת הגמרא 3 תירוצים, 3 סיבות. תירוץ ראשון, מקור 3. אני 10 מלכויות כנגד מי? אמר רבי לוי, כנגד 10 אילולים שאמר דוד בספר תהילים. דוד המלך אמר 10 פעמים הללו אל בקודשו, הללו בקריאה זו, הללו בתקע שופר וכו'. 10 פעמים שם הללו, אנחנו צריכים להלל את השם 10 פעמים. ההלל האלוקי, ההלל בראש שנה, 10 פסוקים. שואלת הגמרא, רגע, יש שם טובה, יש שם יותר מ-10. אומרת הגמרא, אל תדאג, נסתדר עם החשבון, מסתדר את הגמרא, כרגע לא הנושא. דעה שנייה, רב יוסף אמר, כנגד 10 הדיברות, שניתנה, שנאמרו לו למשה בסיני. רבי יוחנן אמר, כנגד 10 מאמרות, שבהן נברא העולם. טוב, שואלת הגמרא, יש רק 9, בראשית נמי מאמר הוא, סוגיה בפני עצמה, סוגיה שלמה. אני לא מבין. יש לי על זה לפחות 2 קושיות. לא מצאנו עוד כמה עשיריות. כל מי שפתח מסכת אבות. 10 דורות מאדם עד נוח. 10 דורות מנוח עד אברהם. 10 ניסיונות עם נשא אברהם אבינו. יש כל כך הרבה עשיריות בחז"ל. אז למה דווקא נדבקנו לשלושת אלה? אלא כמובן ששלושת אלה כנראה הם שלוש גישות. שוב, שלוש גישות מהי העבודה שלנו בראש השנה. מהי המלאכה שלנו את השם בראש השנה. יותר מזה, קושייה שנייה. הסדר, המבנה של הגמרא לא ברור. קודם כל, 10 מאמרות, מתוך כך 10 הדיברות, מתוך כך תגיע דוד המלך, 10 ההילולים. למה הולכים פה הפוך? קודם כל מתחילים בדוד המלך, אחרי זה חוזרים למעמד הר סיני, אחרי זה חוזרים לבריאת העולם. לא מובן. אלא לפי מה שאמרנו זה פשוט מאוד. הדעה שאומרת שבראש השנה אנחנו צריכים לומר 10 פסוקים כנגד 10 מאמרות שבהן נברא העולם רבי יוחנן. אומר רבי יוחנן, עיקר העבודה שלנו בראש השנה, וכנראה שזה גם עיקר הכוונה בתפילה, צריכה להיות, וגם בתקיעות, להמליך את השם בטבע. זה התפקיד שלנו. השם מולך בטבע. 10 מאמרות נברא העולם. אז התפקיד שלנו בראש השנה להמליך את הבורא בטבע. אומר לו רבי יוסף, רגע, הרי מקור הטבע זה התורה. מקור הטבע זה העולם הרוחני, זה השמיים. אז בראש השנה אנחנו צריכים להמליך את השם בשמיים, על התורה, כנגד 10 הדיברות. באה הדעה הראשונה רבי לוי, פילה פלאות, אומר לו, איך זה? לא אתה ולא אתה. שניכם צודקים. כלומר, דוד המלך, קושיה, נשאל סבתא, תגידי, מי זה דוד המלך בשבילך? את סבתא? כן. מה תגידי? מה זה דוד המלך בשבילך? ככה תגידי בשלוף, בלי לחשב יותר מדי. בשלוף, מה זה דוד המלך? משיח, כן, אבל אני, אם הייתי סבתא, אני חושב על משהו אחר. דרך אגב, שאלתי כמה סבתות, אמרו לי בדיוק מה שאני חשבתי. נו, תחשיבי על... לא, מה, רואים? מה סבתא תגיד על דוד המלך? תהילים. נשים אומרות תהילים, ודאי סבתות אומרות תהילים, יש להם זמן. סבתא אומר, איך? סבתא ראשי תיבות ספר תהילים. תלוי אם זה סבתא או סבתא. אז אם כן, מה תגיד אישה, ובפרט מי נקבה, ובפרט מי סבתא, על דוד המלך? דוד המלך? המשורר הגדול, דוד המלך, נעים זמירות ישראל. אני קורא תהילים כל היום. לא רק 40 יום, כל היום, כל החיים. נשאל בחור צעיר, שחזר עכשיו מלבנון, תגיד, מה זה דוד המלך בשבילך? מה הוא יגיד? מה? לוחם! גיבור! רמטכ"ל! מקצץ בעונות ידיהם ורגליהם של אויביו. זה דוד המלך בשבילו. דרך אגב, דוד המלך, אותם אותיות, הפוך, כלומר, אפשר לקרוא הפוך. דוד, דוד. והאותיות גם, ד' וו', זה גם סוגיה בפני עצמה. למה דווקא האותיות האלה? כלומר, מי הוא דוד המלך בעצם? דוד המלך זה בדיוק החיבור בין 10 המאמרות ל-10 הדיברות. דוד המלך זה המשורר הגדול, הנביא הגדול, המתפלל הגדול, הדבק בהשם הגדול, שהדבקות הזאת יודעת להופיע עד רמת המצבים הכי מסובכים של עולם התרועה שלנו, כמו מלחמה. זה דוד המלך. אז אם כן, ברור שזאת הדעה הראשונה. אתה צודק שצריך להמליך את השם בטבע, ואתה צודק שצריך להמליך אותו בבית המדרש. זה נכון. החידוש הוא להמליך אותו בבית המדרש, הוא בטבע. זה ראש השנה. ראש השנה זה אשרי העם יודע תרועה. עד לכאן חלק אחד. יש עוד מה לדבר, אבל בואו נשים רגע את החלק הזה בצד. עכשיו בואו נעסוק בסוגיה אחרת. לכאורה אחרת, שהיא בדיוק הסוגיה הזאת. וקצת כתבנו על זה אולי באלון, אבל בעל פה אפשר להוסיף אולי עוד כמה דברים. הגמרא בראש השנה, במקור 2, שואלת, מה קורה, על מה, מה הדין בראש השנה? יום ראש השנה, יום הדין, בסדר. על למה יום הדין? למה? אומרת הגמרא כך, אמר רבי קרוס פדאי, אמר רבי יוחנן, 3 ספרים נפתחים בראש השנה. אחד של רשעים גמורים, אחד של צדיקים גמורים, אחד של בינוניים. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים. שימו לב למילה לחיים, כבר נתעכב עליה. רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה. המילה מיטה, כבר נתעכב. בינוניים תלויים ועומדים בראש השנה עד יום הכיפורים. זכו נכתבים לחיים, לא זכו נכתבים למיטה. טוב, זאת ממרה אחת בגמרא. ממרה שנייה, נדלק כמה שורות למטה. תניא, בית שמאי אומרים, ג' כתותן ליום הדין. שימו לב, זה שינוי בנוסח. 3 ספרים נפתחים בראש השנה, וג' כתות ליום הדין. על איזה יום הדין מדובר פה? אחת שצדיקים גמורים, אחת שרשעים גמורים, ואחת שבינוניים. צדיקים גמורים מכתבים נחתמים לאלתר, וכו' וכו'. ואולי רגע נקרא עוד שורה אחת. צדיקים גמורים מכתבים ונחתמים לאלתר לחיי עולם, רשעים, אני מדלג לאלתר לגיהינם, ובינוניים יורדים לגיהינום, צפצפים ועולים וכו' וכו'. המשך הסוגיה. כל הראשונים ואחרונים עסקו בסוגיה הזאת, שבעצם אולי נקודת המוצא לסוגיה הזאת היא על מה הדין בראש השנה, למה. על מה ולמה. אולי המילה למה יותר נכונה. אומר הריטב"א, יש כל מיני דעות. הריטב"א כאן עושה סדר, ממש מופלא. איזה סדר, איזה בהירות. ואני חושב שהדברים האלה הם חשובים. אם אנחנו לא נדע את הריטב"א הזה לפני ראש השנה, אז יכול להיות שאנחנו לא מכוונים בכלל בתפילה לכיוון הנכון. לפני כמה שנים, יצא לי ללמוד עם איזושהי חבורה את הריטב"א הזה, ביום השני של ראש השנה, אחרי תפילת מוסף. אמרו לי, אחר כך, למה לא דיברנו על זה בליל ראש השנה הראשון? שאני יודעים מה צריך להתכוון. זה ריטב"א קריטי. זה ברמת הבקיאות עכשיו אנחנו מדברים, להכיר את הריטב"א הזה. תראו מה אומר הריטב"א. הירוש, ג' דינים הוזכרו באדם. כל אדם דן, הקדוש ברוך הוא דן אותו שלוש פעמים. נגיד במילים של היום, כל אדם מישראל, או אולי כל אדם בכלל, אבל נדבר על ישראל, כל אדם מישראל יושב בבית המשפט של ריבונו של עולם שלוש פעמים, לפחות שלוש פעמים. הדין הראשון, האחד, הוא הנזכר פה, שהוא בראש השנה. כל ראש השנה יש יום דין. ואם אדם חי 120 שנה, אז 119 פעמים הוא נידון בדין בראש השנה לפני ריבונו של עולם. זה דין אחד. דין שני, והשני, שגם הוא נזכר בברייתא השנייה שקראנו כאן, והשני יום הדין הנזכר בברייתא שלפנינו, ג' כתות ליום הדין, והוא יום הדין שהוא זמן תחיית המתים. כלומר, כשהעולם הזה יגיע לסיומו, והעולם הזה יחרב, ואז הקדוש ברוך הוא יעורר אותנו לעולם הבא, תחיית המתים, עולם הבא, אז יהיה דין, דין חדש, מי קם בתחיית המתים? מי יחיה חיי נצח בעולם הבא? זה דין חדש, זה דין אחר לגמרי. ועליו, על הדין הזה, אמר הכתוב, כי הנה היום בא בוער כתנור. וזו ששנים דור המבול אין להם חלק לעולם הבא, אלא עומדים בדין, והוא הנקרא בכמה מקומות עולם הבא, וגם נקרא לעתיד לבוא. אומר הריטב"א, ויש עוד יום דין אחד, שלא כתוב כאן בגמרא, ותכף הוא מסביר מדוע. והגימל הוא ביום מיטתו של אדם. כשאדם נפטר מן העולם, אז גם שם אומרת הגמרא כמה פעמים, למשל כאן במסכת תענית, כמו שאמר בהגדה, בשעת מיטתו של אדם כל מעשיו נפרעים לפני הקדוש ברוך הוא. ואומר לו, כך וכך עשית ביום פלוני, והוא אומר, אין, ולא יודע שמצדיק עליו את הדין. ואומר יפה דנתוני. אם כן, סיכום, שלושה דינים כל אחד עובר. דין אחד כל ראש השנה בראש השנה, כל שנה בראש השנה, ואם הוא חי הרבה שנים, אז זה הרבה פעמים. דין שני, בשיבה טובה, אחרי 120, בזמן מיטתו של האדם. ודין שלישי, אחרי שהוא ימתין אף שימתין, בעולם הנשמות, גן עדן או גיהינום וכו', אז יש דין שלישי עכשיו לתחיית המתים לעולם הבא. אומר הריטב"א, ואין ספק שג' דינים אלו כל אחד חלוק לעצמו. ג' הדינים האלה, כל דין הוא דין אחר לגמרי. כלומר, אולי רק עוד הערה אחת של הריטב"א, למה החז"ל לא הזכירו את יום המיטה, את הדין השלישי, ולא הזכירו בשמועתנו דין זה השלישי של יום המיטה? כי יש הפרש עקרוני בין הדין הזה לשני הדינים האחרים. שני הדינים האחרים הם דינים כלליים. כל האנושות, כל עם ישראל וכל אדם באופן פרטי נידון גם בראש שנה וגם לעתיד לבוא לתחיית המתים, לעולם הבא. אבל הדין בזמן מיטתו של אדם זה דין פרטי. כל אחד בזמן פטירתו, אז יש לו דין אחר, דין משלו. אז הגמרא כאן נקטה רק את הדינים המשותפים, שהזמן שלהם הוא לכולם, לכלל ולפרט. ולא הזכירו בשמועתנו דין זה השלישי של יום המיטה, לפי שאותו הדין אינו כללי, ולא בקטות, אלא כל אחד ואחד נידון בזמנו כפי מה שהוא. נדלק כמה שורות, וכך הצעתן של דברים. עכשיו אנחנו מגיעים לפתרון. למה כל דין? אומר הריטב"א, כי יש עוונות וזכויות שהדין נותן ליתן עליהם שכר או עונש בעולם הזה בגוף. אדם עשה מעשה, טוב או לא טוב. עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה לתגמל אותו, רוצה לדון אותו. שכר או עונש. הוא יכול לתת, הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו שכר או עונש בעולם הזה? בעולם הזה בגוף,
קרי
האם הוא יחיה או ימות, האם יהיה בריא או חולה, האם יתחתן או לא יתחתן, יתחתן מהר או עם הרבה בלגן בדרך, ילדים יהיה קל או מסובך, כלכלה יהיה בדחק או בשפע או ברווח, מה יהיה איתו? כל זה קשור לגוף. ואם אנחנו דנים עכשיו על, 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 על עולם, מה יהיה עם העולם בגוף? יהיו מלחמות? יהיה שלום. האינפלציה תעלה, האינפלציה תרד. צונאמי יבוא, לא יבוא. מהפכה בתאילנד, לא מהפכה. כל זה קשור לעולם שלנו, לגוף, לפיזי. בין בענייני כלל האנושות, בין בענייני מאבק בין עמים או קשר בין עמים, בין בענייני עם ישראל, בין בענייני יחיד. זה סוג אחד של דין. שמה, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יתגמל אדם בעולם הזה. ואותו מעשה, נגיד אדם עשה מעשה א', מעשה טוב, הוא יקבל את השכר בעולם הזה. האם יש לו שכר לעולם הנשמות אחרי מיטתו, או לעולם הבא תחיית המתים? לא. על המעשה הזה הוא תוגמל בעולם הזה. ויש, זה אפשרות אחת. כי יש אבונות וזכויות שהדין נותן ליתן עליהם שכר ועונש בעולם הזה בגוף. זה קשור לגשמיות, לטבע, לחומר. ויש שדינו להיות נידונים לאחר המיטה בעולם הנשמות לנפש. אחרי שאדם נפטר, לא שייך לתת שכר ועונש לגוף. הגוף כבר לא נמצא. עכשיו דנים את הנשמה. עכשיו, נקרא לזה, תענוג לנשמה או צער לנשמה. קוראים לזה גן עדן גיהינום. ויש שהדין נותן להיות נידון ביום הדין הגדול, בגוף ונפש. ויש דין שלישי, עולם הבא של תחיית המתים. שאז הנשמה תתחבר אל הגוף, אחרי שהוא יתמרק, הנשמה יתמרקה בגיהינום, הגוף יתמרק במקום שבו הוא נמצא. ואז, בתחיית המתים, יש דין שלישי, האם אותו אדם, אותה נשמה בגוף, תקום לתחיית המתים. כלומר, אותו מעשה, הקדוש ברוך הוא יכול לתגמל עליו, לדון אותו, בעולם הזה, בעולם הנשמות, בעולם התחייה. שלושה דינים שונים, אומר הרדווה יותר מזה. ויש שראוי לדון בכולם. יש מעשה שהקדוש ברוך הוא דן בשלושת העולמות. שלושת החיים, גם החיים פה בעולם הזה, גם החיים בעולם הנשמות, וגם החיים לתחיית המתים עולם הבא. ויש, או במקצתם, לטוב או למוטב. ויש מעשים, כמו שאמרנו מקודם, שהקדוש ברוך הוא דן אותם, מתגמל עליהם, רק בעולם אחד. או אולי בשניים, אבל לא בכולם. נו. אז ראש השנה, על מה צריך להתפלל? צריך להתפלל, זו כותבנו לחיים. כותבנו לאיזה חיים? חיים פה בעולם הזה, שנחיה ולא נמות, שנהיה בריאים, שיהיה שפע כלכלי, שמי שצריך זיווג יזדבק, מי שצריך פירה ורגע יזכה לזה מהר ובלי עיכובים. על מה מתפללים? או אולי אנחנו מתפללים בכלל שנזכה לשבת בגן עדן וליהנות מזיו השכינה? או בכלל מתפללים על עולם הבא? לחיות לחיי עולם הבא, נצח נצחי. על מה התפילה? רבותיי, זה גבירותיי, זה נפקא מינה. מה מכוונים בתפילה? אנחנו לא מכירים את הרדווה הזה, אז אנחנו לא מכוונים בכלל. זה כמו אחד, יש לו איזה בעיה, סליחה על הדוגמה, יש לו הצפה בבית. סליחה, עלה הביוב. הכל מוצף. רץ לעירייה, אומרים לו, לך לעירייה, כיכר ספרה. הולך לכיכר ספרה, רואה בניין, לא יודע כמה, נגיד 20 קומות. 1,000 חדרים. עולה לקומה הרביעית, כי שם המעלית עצרה. חדר 422. דופק, שלום, יש לי הצפה, נותן דרשה רבע שעה. הפקידה יושבת מתכווצת בתוך הכיסא. סליחה, אתה הגעת למחלקת החינוך. יש לך איזה בעיה עם רישום בגן? אתה לא ניגשת לפקידה נכונה? זה מגוחך. אנחנו יכולים להגיע לראש השנה לפי הכיוון, לפי הרדווה הזה, בדיוק באותה צורה. זוכנו לחיים, קודמנו לחיים, מתפללים, בוכים, מכוונים, כוונות. ובכלל אנחנו לא מכוונים, על החיים הנכונים. אומנם יש חולקים על הרדווה, אני לא אומר. תוספות למשל חולק. תוספות אומר עולם הבא. יש קושיות, על כל שיטה יש קושיות. אבל הרדווה כאן, אם נכוון על חיים בעולם הזה, יש לנו את הרדווה. נגיד, שמחנו על הרדווה. זה בסדר. אז מה ראש השנה אומר הרדווה? ודינו של ראש השנה הוא בענייני העולם הזה. בכל מה שראוי לבוא באותה שנה בכלל או בפרט כפי מעשיהן, מחיים טובים ושאר הנאות הגופניות, אוכז ושלום, ממיטה וחיי צער או איסורים וכיוצא בהן. ואין דנים בו כלל מן הראוי לנפש בעולם הנשמות. אולי צריך להוסיף גם, וגם לא בעולם התחייה, אלא אם כן הריב"א לא רוצה לחלוק על תוספות, לכן הוא לא מזכיר את זה פה. לא יודע, צריך עיון. שאין גוזרים אל הדין שראוי להיגמר לאלתר, נדלק כמה שורות. וכן הזכיר רבי יוחנן ג' ספרים נפתחים בראש השנה, ולא הזכיר כלל גן עדן וגיהינום, כמו שהזכירו בברייתא. אלא חיים ומיתה, צדיקים גמורים לחיים, רשעים גמורים למיתה, ובינוניים תלויים ועומדים. על מה מדובר? שהם כלל לכל הטובות והרעות בעולם הזה. כל הטוב שיכול להופיע בגשמיות בעולם הזה, נקרא חיים. קודם כל עצם החיים, אחר כך בריאות, אחר כך זיווג, אחר כך ילדים, אחר כך פרנסה, וכו' וכו', לפי הסדר הזה. וחס ושלום, מיתה, זה לכל הרעות. זהו מיתה ממש חס ושלום. או צרות. אדם שהחיים שלו, החיים הגשמיים שלו, יהיו קשים עליו. על זה צריך להתכוון בראש השנה. ויום המיתה, זה דין אחר לגמרי, זה דין לנפש, לנשמה, ויום השלישי יום הדין, תחיית המתים, זה לנשמה בגוף. טוב, עד לכאן הנתון. עכשיו השאלה למה. כלומר, בסדר, אז אנחנו מכירים את הריטב"א. הבנו את הגמרא לפי הריטב"א. אבל למה זה ככה? למה ראש השנה זה היום שבו הקדוש ברוך הוא דן את העולם פה? לפי מה שאמרנו זה ברור. אשרי העם יודעי תרועה. הקדוש ברוך הוא דן את העולם הנקרא תרועה. כי דווקא בעולם של תרועה אנחנו נבחנים האם אנחנו ממליכים את השם או לא. אם זכינו, תהיה שנה טובה ומתוקה. הטוב יופיע במתיקות ובנעימות. אבל אם חס ושלום לא זכינו, בממדים של העולם הזה, אז היא תהיה שנה טובה. אבל עם כאבים. עם הרבה צער. אנחנו מצפים, מתפללים, שתהיה שנה טובה ומתוקה. שגם הטוב יהיה, וגם הדרך תהיה טובה. זה, לזה אנחנו מתפללים. זה נקרא המלאכת השם. המלאכת השם בעולם שלנו, זאת המלאכה. זה האילולים של דוד המלך, 10 מלכויות, כנגד 10 אילולים. לכן בראש השנה ברור יגיד הריטב"א, אנחנו דנים, הקדוש ברוך הוא דן את העולם, בעולם הזה. כי פה מופיע המלאכת השם באמת. נכון שקדוש ברוך הוא מולך בעולם הנשמות. נכון שקדוש ברוך הוא מולך בעולם התחייה לעתיד לבוא עולם הבא. אבל הקדוש ברוך הוא מולך, לא רוצה להגיד באמת, כן? אבל מבחינה זאת, באמת, דווקא במציאות שבה יש הרבה רעוע, הרבה רע, הרבה תרועה, הרבה בעיות, הרבה סיבוכים, ובתוך כל זה, ומעומק כל זה, אנחנו ממליכים אותו. זה אשרי העם שיודעי תרועה. עכשיו נחזור אלינו למדרש. אולי נחזור רגע למזמור בתהילים, כדי להגיע למדרש יותר נכון. למנצח לבני קורח מזמור. עכשיו בואו נראה את הפסוק הזה, בהקשר שלו, לפי כל מה שאמרנו. למנצח לבני קורח מזמור, כל העמים תיקו חף, הריעו לאלוהים בכל רינה, כי אדוני עליון נורא מלך גדול על כל הארץ. עמים, אנושות, עולם, תמליכו את השם, שבחו אותו, שבחו, קלסו וכו'. איך זה מופיע דרך עם ישראל? ידבר עמים תחתנו ולאומים תחת רגלנו. יבחר לנו את נחלתנו את גאון יעקב אשר האפסלה. עד לכאן התיאוריה, הכל מצוין. הקדוש ברוך הוא מולך על העמים, על העולם, על האנושות, דרך מלכותו על ישראל. מצוין. אשרי העם יודע תרועה. רגע, 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 אומר דוד המלך. על האלוהים בתרועה? עכשיו נגיע למדרש. בשעה שהקדוש ברוך הוא יושב ועולה על כיסא דין, רוצה לדון את העולם הזה. מה יהיה עם העולם הזה בשנה הבאה? אז מה הוא מחפש? הוא מחפש, בוא נראה איך בני האדם מגיבים לתרועות שלי. בוא נראה אם בני האדם יודעים לתקוע תרועה. בוא נראה אם עם ישראל יודע לתקוע תרועה. כי הרי על זה הדין, על התרועה, על העולם הזה. אז עלה אלוהים בתרועה. השם מלך על כל הארץ מצוין. מולך דרך עם ישראל מצוין. אבל כדי שהוא ימלוך דרך עם ישראל לכל העולם, זה צריך להופיע רק בתנאי לכאורה שאנחנו יודעים לתקוע תרועה. שאנחנו יודעים לגשת אל כל החיים העולם הזה מתוך מבט של אלוקות, רוחניות, קביעות, יציבות, מוחלטות. אנחנו לא מתמוטטים ולא מתפרקים ודעתנו לא משתפשות אלינו בגלל כל מיני מאורעות שאנחנו עוברים אותם. אז אומר ריבונו של עולם, עלה אלוהים בתרועה, אני עולה בתרועה, בוא נראה מה יהיה עכשיו. האם אתם יודעים תרועה או לא? אולי חס ושלום אתם כמו כל העמים. ידבר עמים תחתנו ואלוהים ואלוהים תחת רגלנו. יבחר לנו את נחלתנו את גאון יעקב אשר האפסלה. כן, אבל בוא נראה מה עם התרועה. עלה אלוהים בתרועה. בשעה שהקדוש ברוך הוא יושב ועולה על כיסא דין, בדין הוא עולה, הוא רוצה לבדוק האם אנחנו יודעים באמת להריע. מה איתם? עלה אלוהים בתרועה. ואז מה אנחנו עושים? ובשעה שישראל בראש השנה נוטלים שופרותיהן ותוקעים לפני הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו תוקעים את התרועה, אז עומד מכיסא הדין ויושב בכיסא רחמים. כשאנחנו מגלים שבעצם אנחנו יודעים לתקוע תרועה, בין אם אנחנו יודעים באופן מעשי, ותכף נראה אפילו לא. אשרי העם יודע תרועה. דרך אגב, יש מחלוקת מאוד מעניינת, שתי דעות, בין האשכנזים לספרדים. מה קורה בסיום תפילת ראש השנה, סיום תפילת מוסף, ומה קורה בסיום תפילות יום הכיפורים? האם תוקעים תקיעה גדולה, או מריעים תרועה גדולה? לפי התימנים, אני חושב, גם מריעים, נכון? תימנים מריעים. ברור, זה המחלוקת. דרך אחת אומרת, תקיעה. סיימנו את העבודה של כהן גדול בראש השנה, סליחה, סיימנו את העבודה בראש השנה, סיימנו את עבודת כהן גדול ביום הכיפורים, סיימנו הכל. עכשיו תוקעים תקיעה גדולה, אנחנו שייכים לתקיעה. באים חכמי הנסתר, המקובלים, שהרבה פעמים הספרדים פסקו כמותם. אומר, רגע, 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 אשרי העם יודע תרועה. אצלנו אפילו התרועה הגדולה, הרבה הרבה ראו, הרבה בעיות, הרבה קיקולים, הרבה סיבוכים, הרבה הרבה בלגן. אנחנו יודעים להריע, כי התרועה הגדולה הזאת היא בעצם תקיעה. אז לא אמרנו שכל האשכנזים עכשיו צריכים לבוא לסיום התפילה אצל הספרדים כדי לשמוע תרועה. ובפרט שהספרדים יסיימו בערך 6 שעות לפני המניין של האשכנזים. יותר מ6, אני חושב. לא, אולי הגזמתי. 5. לא יכולים לוותר, הם עוד בכלל עוד לפני התקיעה. לפחות פה זה בית מדרש של תרועה. פה מריעים. אבל הנה, אנחנו לא מזלזלים חדש שלום בשום דעה. רק המנהג שאומר לתקוע, אומר, השם מלאך, השם ימלוך. זה המקור, זה התכלית. המקובלים אומרים, רגע, אשרי העם יודע תרועה. תריע. ואז מראים תרועה גדולה על כל הטלטלות וכל הזעזועים. היא לא סתם תרועה, היא תרועה גדולה. מסובכת. אז הקדוש ברוך הוא עולה בדין. וכשהוא עולה על כיסא דין, הוא עולה בדין על כיסא הדין. ואז ישראל נוטלים את השופר ותוקעים. מה הם תוקעים? תרועה. הם יודעים לתקוע תרועה. פלא. אשרי העם יודע תרועה. ואז דכתיב השם בכל שופר ומתמלא עליהם רחמים ומרחם עליהם. אמר לי פלוני, מדויק המדרש, והופך עליהם מידת הדין לרחמים. מה זה הופך? היום דיברנו על זה במקום אחר. נראה שלהם מישהו אחרי השיעור כל כך מתוק, אמר, הופך. מה זה הופך? הופך. זה אותו צד, רק זה הפוך. זה לא שיש כיסא דין, הנה כיסא דין, ויש כיסא רחמים, בדיוק יש פה שתי כיסאות. זה שתי כיסאות. אז הוא היה רק בוחר כיסא דין, עכשיו הכיסא רחמים. לא, זה אותו כיסא. כיסא הדין זה ככה. תהפוך אותו, מה תגלה? רחמים. עם ישראל מצד האמת הוא יודע תרועה. זה היום שבו אנחנו מגלים מי אנחנו באמת. זה הופך, זה לא כיסא אחר, זה אותו כיסא בדיוק, רק תסתכל עליו מהמקום האמיתי שאתה צריך להסתכל. תסתכל מהסגולה, תסתכל מהבחירה. הוא מתמלא עליהם רחמים, הוא מרחם עליהם, והופך עליהם מידת הדין לרחמים. ממתי? בחודש השביעי. ואם נשאל רגע, אבל יש כמה תרועות שלא נובעות מתקיעה בעם ישראל. סוף סוף הרי אי אפשר להתכחש אל המציאות. הרי קצת ראו, יש עוד מה לתקן הרי. אומרת הגמרא, מופלא, מקור 11. זה גמרא קשה מאוד, ממש גמרא מזעזעת. זה לא גמרא פסחים, זה טעות, זה גמרא מסכת שבת. ויש על הגמרא הזאת אין היה ארוך, וחשוב מאוד. הגמרא אומרת ככה, הגמרא מדברת על התקופה שלנו בעצם. שבתקופה שלנו הקדוש ברוך הוא יבוא לשבת על כיסא דין ולבדוק האם אנחנו יודעים תרועה. כך אומרת הגמרא. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מהי דכתיב בנביא? כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו, כל זה הפסוק, וישראל לא יכירנו, אתה השם אבינו גואלנו מעולם שמך. זה הפסוק, דורשת הגמרא. לעתיד לבוא, כלומר הימים שלנו, הדורות שלנו, יאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, בניך חטאו לי. הקדוש ברוך הוא יבוא לאברהם, יגיד לו, בניך חטאו לי. הם לא יודעים להריע. הם לא יודעים לתקוע נכון, הם לא יודעים לתקוע תרועה. הם מנתקים בין תקיעה לתרועה. אומר אברהם אבינו תשובה נוראה, אמר לפניו, ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. מי שלא יודע להריע, מי שלא יודע לתקוע תרועה, ימחו על קדושת שמך. אברהם אבינו, על סדום התפללת. אתה אבינו. איך יכול להיות? אז כדאי לראות שם אין היה על זה. אמר הקדוש ברוך הוא, טוב, אברהם ככה עונה, אני אלך ליעקב. אמר אמר לי ליעקב, דעה ולצער גידול בנים. יעקב יודע מה זה לגדל משפחה מסובכת. שכמעט חס ושלום, הוציאו אחד מהמשפחה, עד כדי כך. הוא יודע מה זה צער גידול בנים, נראה איך הוא מגיב למה שאני אומר לו, בניך חטאו. אמר אמר לי ליעקב, דעה ולצער גידול בנים. אפשר דבי רחמי עליו. אמר לי, בניך חטאו. אמר לפניו, ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. עוד פעם, אין היה שבת. כי אחרת אנחנו לא מבינים כלום. אמר הקדוש ברוך הוא ביטוי קשה. לא בסווה טעמה ולא בדרדה כעצה. כדי להבין מה צריך לראות, אין היה. אין בסבא אברהם אבינו טעם ואין בדרדה כי יעקב אבינו עצה. מוזר מאוד. הלך ליצחק. אנחנו עכשיו היינו מצפים, יצחק הוא איזה מידה? מידת הדין. הוא רואה בחינת דין. אברהם, חסד, יעקב, רחמים. נו, אז אם החסד והרחמים אינו ככה, מה יענה הדין? אמר לו ליצחק, בניך חטאו לי. בניך חטאו לי. אמר לפניו, ריבונו של עולם, בני ולא בניך? קודם כל, מה אתה אומר בניך? מה אתה אומר בני? זה הבנים שלך גם. שהרי בשעה שהקדימו לפניך נעשה לנשמע, אמר, קראת להם בני בכורי, עכשיו, בני ולא בניך, ועוד כמה חטאו, יסתם לנו הזמן, נגיד זה בקצרה, כמה חטאו, סתם חייו של אדם 70 שנה, תוריד 20 שאתה לא מעניש, כי עד גיל 13 יש רק יצרה, עוד 7 שנים מתאוששות מיצרה, נשאר 50. ה-50 האלה תוריד חצי לילה, אדם לא חוטא בלילה, לפחות בזמן ההוא, 25. תוריד חצי, שאומרת הגמרא, של תפילה, אכילה וסליחה, צרכים, כמה נשאר? 12 וחצי. סך הכל, בפניך חטאו. סך הכל, 12 וחצי שנה פוטנציאל לחטא. אם אתה סובל את כולם, מוטף. אם אתה לוקח את כל ה-12 וחצי שנות חטא עליך, טוב. ואם לא, ואם לאו חצי עליי, חצי עליך, פלגה עליי, פלגה עליך. ואם לאו, עליי הכל. כי הרי אני הקרבתי לפניך את נפשי, הקריבי את נפשי כמך. איך יכול להיות? מסביר כאן השם משמואל, נגיד בעל פה. יצחק אבינו הוא מידת הדין. אבל מידת הדין היא מידת הדין. כשהקב"ה הוא בא למצות את הדין, אז הוא רוצה למצות אותו עד הסוף. קרי, כשישראל חוטאים, הם לא חוטאים מעצמם. אומר השם משמואל, הם חוטאים בגלל שאומות העולם, כל ההשפעות התרבותיות החיצוניות שהושפענו מהם בגלות, הם הסיבה לחטא. אז עצם הישיבה של הקב"ה על כיסא הדין, זה עצמו מעביר אותו לכיסא הרחמים. כי מדבר שישראל מצד עצמם קדושים. וכידוע, כמו שירושלמי אומר, ביום שבו האדם נולד, לא במהרה נופל אדם ביום גינוסיה שלו, כי ביום הזה מופיעה העצמיות שלו, כתינוק שנולד. ובראש השנה נולד האדם, כ"ו ואלול נברא, כ"ה כ"ו נברא העולם, יום ראש השנה נברא האדם ונבראו ישראל. אז עלה אלוהים בתרועה, השם בכל שופר. אז נזכה בעזרת השם לתקוע תרועה גדולה עד הגאולה השלמה.